היינו באמצע פרק ג' תקומת ישראל על ידי הרמת קרן התורה. שהרב הסביר לנו שזה בחינת משיח בן דוד. ממשיך הרב אומר, ויקראו אל אלוהי ישראל, מלמד שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אל, אמר רבי מגילה. ואז הרב רוצה להוסיף על כך שני מהלכים. לקדם את הרעיון הזה שקדוש ברוך הוא קראו ליעקב אבינו אל, שזה דבר בעצמו שצריך ביור. ולא ליעקב לבדו, כי אם גם לכל זרו, עד עולם. איך אתה יודע את זה? מגמרא אחרת, מתענית, וכשם שמקיש הוא לזרו, מה זרו בחיים? אף הוא בחיים. כך מקיש זרו לו. זאת אומרת שיעקב אבינו זה זרו, וזרו זה יעקב אבינו. במהלך ראשון. כלומר, מה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא קראו ליעקב אבינו אל, זה גם לזרעו. משום שההיקש הוא דו-סטרי. והיינו שעם ישראל הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. וכמו שאין לייחס חס ושלום נפילה כלפי מעלה, כך אי אפשר שתהיה נפילה נצרית. נצרית. חס ושלום לישראל, עם קדושו, שאפילו אם לא יהיו ישראל ראויים מצד מעשיהם, בכל זאת יגאלו. למה? מצד שהם שמו של הקדוש ברוך הוא. וזהו מביא גואל לבני בניהם, כל זה למען שמו באהבה. כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך, השם אור לי. כלומר, בנוסף להיקש הדו-סטרי, יש עוד נפקא מינה, שכפי שלא שייך לייחס כלפי מעלה שום נפילה, שום ירידה, אז כך באופן נצרי אפשר לייחס לישראל נפילה, משום שישראל הם משומו של הקדוש ברוך הוא. הדברים האלה צריכים ביור קצת. הדרשה הראשונה, קודם כל. הגמרא שדורשת מלמד שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אל, שנאמר, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. ויקרא לו למי? ליעקב אבינו. קרא לו אל. והדברים צריכים ביור. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שדיוקנו של יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד, אבל כאן זכורה זה מעבר לכך. אז אולי אפשר להבין שזה דווקא אל. מה זה אל? אל זה כמו שכתוב בשכון ארוך, כמו שאמרו חז"ל. זה תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. אז כך גם כן. כך גם כן. הקדוש ברוך הוא משפיע בעולמו דרך כנסת ישראל. דרך יעקב. זה בעל הכוחות. זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, הצינור הוא ישראל. זה הכוונה שקראו הקדוש ברוך הוא אל. כלומר, אתה השליח שלי. לכן, אומר הנביא, יחזקאל, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם, זאת אומרת, לשם קודשי שבתוככם. לא למענכם, אלא לשם קודשי שלי. לא למענכם, כפי שאתם נראים כרגע, אלא לשם קודשי בדווקא אני עושה. שתמון, שחקוק בכם. ומכאן אנחנו נבין מה שחלב כאן כותב, שלא שייך נפילה נצחית לישראל. הרי אם אתה אמרת שלא שייך נפילה כלפי מעלה, ואתה רוצה להקיש את זרעו, אז לא שייך נפילה לזרעו של יעקב אבינו. וזה יש, זה ראינו. היו גלויות, היה חטא העגל, חטא המרגלים. עוד נחזור לנפילות הללו מיד בהמשך. אז לכן הרב כאן כותב נפילה נצחית, פירוש. הסבר ראשון, שהרב כאן לא כותב, אבל נראה הכוונה נצרית זה כל הדורות. כמו שאי אפשר לקרוא לרובן, לשמעון, ללוי, כנסת ישראל, אלא לכל כללות של ישראל. אז כך, כשאנחנו מדברים כאן באופן נצרי, זה אומר על כללות הדורות של עם ישראל. זה גם יסוד שאנחנו רואים, שהרב כותב כאן, שמקיש זרעו, לכל זרעו עד עולם. זה לא רק לסוף זרעו עד עולם, כולנו נקראים על שם של הקדוש ברוך הוא, אלא לכל זרעו עד עולם יחד אנחנו שמו של הקדוש ברוך הוא. כל כנסת ישראל, כל אשכול הנשמות. לפעמים מתחבטים בזה, האם כל דור ודור זה כנסת ישראל, או כל הדורות כולם, כל אשכול הנשמות זה כנסת ישראל. אז כאן הרב אומר לנו, לכאורה הוכחה חותכת. מה, אתה תגיד שהדור הזה, הרי יש נפילה בדור הזה. ואם זה כנסת ישראל, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולא שייך שום נפילה כלפי שמו של הקדוש ברוך הוא, כלפי מעלה. קראו אל אלוהי ישראל, קראו ליעקב אל, זה אומר שזה שורש כל הנשמות. שורש כל הדורות. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על כל תהליך יחד, אז לא שייך נפילה. ומה תגידו, אבל הנה, בדור פלוני, בדור אלמוני ובעוד דור יש כן נפילה, יש כן נפילות. הרי סך הכל אתה לא יכול להוציא גם שום דור שהוא לא שייך לשמו של הקדוש ברוך הוא, גם כל דור הוא ביטוי של שמו. אז הנה באופן, נכון נצחי לא היה, נפילה מתמשכת. אבל כמו שלא שייך שום גם באותיות, של שמו של הקדוש ברוך הוא, אז גם לכאורה לא שייך בכל דור בפני עצמו. ואת נראה שיש. זה גם חלק מהדביעה של מה שהכי מקפיץ את מלך כוזר, זה שאומר לו, מה תפסיק להתנפח אתה והעם שלך, תראה איפה נמצאים. אז כל פעם יש לו, לא, זה בגלל שתופס אותנו עכשיו במצב לא טוב, זה בגלל שלמדנו מהגויים. הראו אותנו המצרים, עשו אותנו רעים, זה לא אנחנו. זה מה שמקפיד, הרי אתם רואים שאתם מעל, אני לא רואה. כאן הרב אומר באופן נצחי. באופן נצחי נבין אותו גם בהבנה אחרת, תהפכו דף לפרק ד', לעתיד לבוא, אנו בטוחים בתשובה. לעתיד לבוא, יתגלה שכל חטאי ישראל לא היו לשם חטאים. כי אם לשם תשובה והתקרבות לקדוש ברוך הוא. וזהו מה שאמרו במדרש. לעתיד לבוא, יטענו האומות לפני הקדוש ברוך הוא ויאמרו, מה נשתנו אלו מאלו? אלו שופכי דמים ואלו שופכי דמים. אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. אלו מגלי עריות ואלו מגלי עריות. מדוע אלו יורדים לגיהינום ואלו עולים לגן עדן? וישיב להם הקדוש ברוך הוא. בסדר. אם כן, כל אומה תלך עם אלוהיה. שנאמר, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוקנו לעולם ועד. והיינו, מה זה מבטא ללכת אחר האלוהים? שאז יוציא הקדוש ברוך הוא את האמת ממחבואה. ויגיד ברורות לעמים, שלא אראה חטאי ישראל כחטאי עמים. ואם האומות אינן חלק באלוהי אמת, הרי חטאיהם לשם חטא, ולשם ריחוק. ולכן כל אומה תלך עם אלוהיה לגיהינם. אבל ישראל עם קדוש, גם חטאיהם, עוונותיהם ופשעיהם הם לשם תשובה ולשם קירוב אל השם אלוהיהם, ולכן עולים לגן עדן. יש לו עוד מהלך, אבל הפסקה הזאת צריכה ביור. מה זאת אומרת? חטאי ישראל הם לשם תשובה? לא, לכאורה לא מובן. אנחנו צריכים להסביר את זה, ונסביר את זה על פי דברי מרן הרב. אבל אם נקבל את זה כאקסיומה, כמונח, אז יש לנו גם הסבר לפסקה הזאת. מה שנאמר שבאופן נצרי זה לא נפילה, זאת אומרת שבאופן נצרי יתגלה שלא היה נפילה כלל, גם באותם דורות שנדמה לך שהיו נפילות. שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה חקוק על שמו של יעקב אבינו, חקוק על שם זרעו, בתוך זרעו של יעקב אבינו, הם נפילות. ולעתיד לבוא יתגלה שזה לא היה לשם ריחוק, אלא לשם תשובה. וזה הדברים האלה צריכים ביור. אם כי אני אומר את הדברים בזהירות, דברים עמוקים, אני כמובן לא מבין את הדברים עד הסוף. ואני גם רוצה לסייג שפה אני אביא פסקה שמבארת יותר את הרעיון הזה, אבל נמצא פסקות אחרות בדברי מרן הרב שמתייחס לנפילה כנפילה, והיא תעבור, כך יתגלה, כך יתהפך. כאן אנחנו מתרוממים איזה מין רובד נצחי שעל עצם הנפילה נתפוס. נתפוס אותה. לקראת סוף אורות התשובה. בסוף פרק ט"ז. צדיקים הבהירים, שרואים את כל העולם נידון בטוב, הם מזכחים את הכל. מצד בהירות רעיונותיהם, ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצה מטרו. הם מסלקים את כל קלקולי העולם, ואת כל הרשעה מיסודם. הם מעמידים את כל התכונה של הסכלות ושל הרשע ושל העולם בתוך מסקים, שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להאיר בעולם. זה בחינת רבי שמעון בר יוחאי. אני יכול לפתור את העולם. איך אתה יכול לפתור? אתה זכאי, אשריך. לא, אני לא רק זכאי לעצמי. מתוך המבט העמוק, הבהיר, הוא גורר את כל העולם יחד איתו. איך זה אפשרי? חוץ ממילים באלמה, כביכול, מה ההבנה בזה? אז הרב רומז כאן, כך הוא עיוור בפרוטרוט, אבל כבר עכשיו אנחנו יכולים לראות את, את מילת המפתח. כן? מה אמרתם? נכון. יפה מאוד. שהרשע, הסכלות, זה מסך. זה השם. בסדר, תקרא לזה מסך, אבל המסך הזה הוא מקלקל, הוא מוריד. אתה רוצה להפוך את המסך ללא מסך? אתה תסלק את המסך, שכוח, אבל הוא שם את המסך, ואתה סילקת אותו. אז הוא רשע, ואתה צדיק. איך הפכת שפותר את העולם? אז הרב, הביא אותנו לאט לאט, חופר, 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 מגיע. ובהתעלות הצדיקים ממידת התשובה העליונה, יוכר להם שהאור הגדול, גדול הוא לאין חקר, והוא מופיע בעולם בעזוז גבורת חסדיו. ולולי המסקים הרבים, שבאים על ידי כל סוגי הרשעות, החומריות והרוחניות, היה העולם מתשתש מרוב זיר. ונמצא שהכל חוזר לתיקון העולם, וכל הרשעים מתקנים וחוזרים למוטב, ביותם מכירים את תפקידם. עיקר עונשם של הרשעים בא על אשר ציירו את הצדיקים בעולם המצומצם. הצדיקים עומדים עם החוויה, באים ומוצאים את הרשעים מכל מצרי שאול. הכל נעשה מלא עוז וחדווה, עוברי במקה בחה, מעין לשוטוהו, גם ביכולת ילתם, עורי ילכו מחי וחיית, יראה אל אלוהים בציון. גורל הצדיקים העליונים, בעלי ההשכלה האלוקית הבהירה, נושא טהרת הרצון, שהאור המבהיק העליון שוכן בהם, הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לעשות אותו. עם כל זה, מוכרח הוא להיות מאיר בעולם, והכרח הוא מצד טבע העולם שיהיו מסקים רבים להסתיר את האור, והמסקים הם הם הרשעה ונושאיה. ונמצא שכל אלה, גם כן מכלל תיקון, סדרו של עולם הם. לכן כל עיקר גודל צערם הוא הלא הוא ממה שמצטערים בעלי האור המצומצם, שאין בכוחם לראות איך כל הרשעה כולה אינה כי אם מסך המתקן את הזרחת האור. על כן אתם משיח לטב על הצדיקאיה וטיוטה. דברים פה חמורים. בצדיקים יש שתי רמות. את האלה שקובלים על הרשעה, ויש כאלה שאומרים שהרשעה היא מסך. מסך הכרחי. משום שהעולם לא יכול לעמוד באור לפי זכותו. הייתי משווה את זה כדי לשב על ליבי את הרעיון הגדול הזה, שהוא באמת הרבה מעבר לתפיסה הרגילה שלי, מעין מה שאנחנו מסבירים על משיח בן דוד, שהוא צריך לעבור דרך מעשה תמר, רות, המואביה, בת שבע וכו'. שלגנוז את היעלון חייבים לפעמים להסיר אותו כל מיני סיבות מובנות ופחות מופשטות, יותר מופשטות ופחות מובנות, יותר עליונות, יותר דקות, סדרו של עולם. לפעמים זה סדר של עולם ששתוק, כך נגזר מלפניי. ולפעמים אנחנו יכולים לסבר את האוזן גם כן. מעין מה שדיברנו שבוע שעבר על דוד המלך, שהוא בר נפלא, נקרא נפל, כי יכול העולם לא יכול לעמוד בעוצמת נשמתו של דוד המלך. אז הוא חייב לקבל איזו תרומה, איזה גמח מידם הראשון שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שזה עצמו נס כל הבריאה של האדם. משם יכול לנהוג דוד המלך. ויכול, יש פה אור שהעולם לא יכול להחזיק אותו, זה בר נפלא. העולם שלנו לא יכול לעמוד באור של הגאולה העתידה, באור הגנוז שקדוש ברוך הוא מייעד לנו. אז צריכים טרנספורמטור, צריך מסקים, צריך לטשטש אותו. טוב, אתם תמיד יכולים לומר שלולי אחד ולולי ולולי. בסדר, אבל זה לא המציאות. המציאות שלנו היא שהעולם מתגלה דרך מבואות, העולם מתנהג דרך מבואות שאנחנו לא רוצים. עכשיו זה הופך להיות כביכול נתון שיש חטא אדם הראשון והלאה. אז מתוך העולם הזה, איך בכל זאת נגלה תורו של משיח? יעמוד בזה. צריך מסקים. הרבה עתליה, אתה יודע שאם אנחנו היינו נשארים בדרגה של בריאת העולם, שקדוש ברוך הוא כבר עשה את הקישור, אז לנו נשאר רק את התפר, ההחתמה כבפתי של העולם. זה אפשרי. אבל עכשיו, העולם הוא כפי שהוא. אם עכשיו אתה בא על ענני שמיה, העולם לא עומד בזה. אז לפעמים מתשתשים. אתן לכם משל זה גם כן מבט לראות על החסרונות. אתה מבין, פה זה מבט כללי, זה לא מבט פרטי שלנו, שחלילה לא... הדברים פה הם מדהימים, לא יודע, פה מצלמים, לא יודע, איך, לא יודע אם זה דברים ששייכים לציבור הרחב. זה מבט שצדיקי עולם פה, עמודי העולם, מנסים לרומם אותנו אליו. זה מבט כללי. כמובן שיש אחריות על כל פרט ופרט. ולהבדיל אלף הבדלות, אנחנו מיד נבדיל, נחזור לדברי המעייני הישועה, להבדיל בין אומות העולם לישראל, אבל בואו ניקח משל, סוגיה מוכרת לנו. ודאי שיש אחריות על כל מצרי ומצרי שהוא שיבד את ישראל. אם כי חלק מהתהליך האלוקי הוא שצריך את הזיכוך, את קור הברזל. אני צריך את זה. זה חלק מהזיכוך, זה חלק מהתהליך. עצם הזיכוך שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותנו מתוכו, הוא לא זיכוך של ריחוק. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו כמנוף, דרכו אנחנו אמורים להתרומם. והם אומות העולם משבדים עינוי, ועבדו עינו אותם, איזה עינוי של ריחוק. זה מצידם, מצד שלא חלק לכם השם, את אלוהים שחלק להם, הם שייכים לצד של הסיטרה, של אלוהים אחרים. ולכן גם החטאים שלהם הם חטאים של ריחוק. מה שאין כן ישראל, כל הריחוק, כל הנפילות שלהם, הם בסופו של דבר רק מסווה של התהליך הגדול. ניתן משל, שאמר הצדיק, הגאון הצדיק, אב בית דין של ג'רבה, רבי חלפון, שהוא נשאל, יש לו דרוש נפלא, שואלים אותו, ולמה שהגאולה תבוא דווקא דרך הציונים האלו? שלוש נקודות. תראה איך הם... איך זה יכול להיות? תראה איך הם נראים, תראה מה הם עושים. אגב, מתוך הדרוש הזה, וגם מקומות אחרים, מופרח כל הטענה שאמרו שהוא לא ידע בדיוק מה שקורה בארץ. הוא ידע ואיך... הוא ידע ופירט והסביר, ופירט עד פרטי פרטים, היה מודע, ולכן הוא היה תמך מאוד בעלייה לארץ. רק הגאונות שלו זה לא לעלות רווקים, לא לעלות בחורים. אתה בן 17 רוצה לעלות, התחתן, תעלה. סליחה, עלו זוגות של צעירים, אבל לא כרווקים. זה הגאונות, הוא הגיע למצב של עלייה לארץ עם אפס התבוללות. אפס. משהו פלאי. הוא העלה את כל הקהילה שלו. אז הוא, היסוד של המשל הזה הוא בכתבי הקודש כמובן, אבל הוא... ניסח את זה בשפה פשוטה. הוא אמר למשל לבן מלך שגורש מארמון, למה הוא התנהג כמו שהוא התנהג? שהוא לא ראוי להישאר בחצר המלכות. אז הוא גורש מהארמון. מדי פעם האבא שולח מה שלום הבן שלו, שולח איזה שליח, מסתתר, אומר לו, לא משהו. לא משהו, לא משהו. עובר זמן, הוא שולח עוד שליח, מה שלום הבן שלי? עוד פחות משהו. אחרי עובר זמן, אומר לו, השליח, תשמע, אם אתה לא מחזיר אותו עכשיו, כבר לא תמצא אותו. מתנהג כמו אינדיאני. זה כבר, הוא מתנהג כמו, התחבר לכל הפורעים, לכל חיות האדם. טוב, אז מה נעשה? עכשיו צריך להחזיר אותו לארמון, להחזיר אותו דרך השער המרכזי, ככה שנראה בן המלך, זו צורה. טוב, אז בואו נחזיר אותו, כדי שלא יהיו כותרות בעיתונים, אז נחזיר אותו דרך המטבח. גם דרך כל העבדים והשלחות שעובדים ככה, אז גם הוא ככה הוא יחזור. אז בסופו של דבר כל החזרה הזאת, שכביכול, שאתה רואה דרך האלה, זה הכרח, זה מזווה כדי להחזיר את בן המלך, שלא יראו. אם לא יהיה כביכול כמה מסתירים, כמה מסכים, כמה איזה מסך עשן, אז כולם יגידו, הנה המלך חוזר, הנה, הנה, הנה הוא. אז מסתירים את התהליך. אז זה בשפה, זה הפשטה פשוטה, זה הפשטה ממש עממית, כדי לתפוס שלפעמים התחפושת היא עוזרת לנו להסתיר מהלכים יותר גדולים. כל תיקון עולם, כל העלאת העולם, אני בעצם צריך כביכול שתגיד, הנה היהודים, תראה איך הם נראים. שאף אחד לא שם לב שבעצם אנחנו חוזרים למלכות, חוזרים לגאולה, חוזרים לתהליך שמימי. אז מסתירים את זה דרך, תראה הוא עשה, הוא גזר פעם משם ופעם מפה, ותראה מה שהולך פה.
כל התהליך הזה יוצא רק מצידו של ריבונו של עולם. זאת אומרת, השאלה של הגויים היא כאילו יכולה תודה, כי מצד החטאים אנחנו באים לחטוא, והם באים לחטוא מצד, הם כאילו לא רוצים, לא, שעם ישראל עשו את החטא, לכאורה הם לא באו ואמרו, בוא נחטא כזה שזה יסתיר את מהלך הגאולה. הם חטאו, אבל יש מרום מלמעלה, סידר באמת שזה גם יעבור, יהיה הדרך לגאולה. אבל הם עצמם לא דאגו לזה, כמו שאמר הרב אמר למצרים, שהם כאילו, הם ניסו לענות עינוי של רחוק, הם רוצים לדעות שזה יהיה קירוב.
לא. הקדוש ברוך הוא סידר שיהיה שיעבוד. והם עשו שזה יהיה ריחוק, הם ציירו אותם. כאן, גם ישראל עצמם, בסופו של תהליך מתברר שתמיד שם ישראל להם לתפארת, תמיד הם קשורים לאלוקי ישראל. גם אלה החוטאים, וזה הפסקה הבאה במעיין הישועה, נחזור לפרק ג', באמת זה מקביל. לכן נקרא משיח בשמו של הקדוש ברוך הוא. ובפרק ד', מאחר שכל חטאי ישראל בשביל תשובה הם, כמו שאנו בטוחים שכל היהודים יתקיימו, ודבר אחד מהם לא ייפול ארצה, זה ברכה שאנחנו מברכים בהפטרה, וזה לא ברכה לבטלה. ודבר אחד מדבריך, הכל השוריקה. אחרון הנבואה, תתגשם. כן, אנחנו בטוחים שהדור האחרון, כמו שהתחיל לשוב על חטא של וימאסו בארץ חמדה, תראה מה שקורה כאן, אומר לנו הרב. החטא היה של המרגלים שמאסו בארץ חמדה, כפי שסיכם דוד המלך בתהילים. וזה תחת איזה סתרה. זה חמוד, זה מתוק. איך אתה מואס? אתה חולה. אתה חולה. אתה חולה אמונה. לא האמינו לדברו. ואני רואה שכאן, אני לא יכול להסביר, אבל יש פה ארץ טרשים, ביצות, ויש פה איזה דור, הדור האחרון הזה, התאהב בארץ הזאת, כנגד כל הסיכויים. במקום להישאר בשוויץ, לא, הוא רוצה דווקא, אחרי נדידת שנות 2000, בגולה, אחר גולה, זכרו את ירושלים וציון בכל מקראיה, ובכל עוז ומרץ, פחות מרץ, עוזבים הם את ארצות הגלות, ועולים לציון, בחרוף ובחירוף נפשות, בונים את ארצנו הקדושה. כמו שזה יתקיים, כן יקום דור רענן וחי אשר בחירוף נפש, ילחם גם להחיות את הקודש, להשלים את המנגינה העליונה, שירת ההוויה. שלא יחסר אף תו אחד מקיומי תורה שבכתב ושבעל פה. מכל מנהגי קודש של ישראל, בכל עוז. אנחנו חושב שאנחנו בעיצומה, הרב ניבא את זה שכך יהיה. נכון? אנחנו כבר חיים את זה. מרכז התורה חזר להיות כאן, אנחנו רואים דור שאתה לא יודע איך זה. וגם ההמשך אנחנו רואים שזה מתקיים לעינינו. אנחנו ממש בעיצומו של התהליך הזה. והדור ההוא יעמיד למשפט את תוריו ומחנכיו, אשר הוליכו שולל. איך אתם מנעתם מאיתנו תורה, קדושה? ויכריחו את אבותיהם שישובו בתשובה שלמה. צריכים להחליף את כל המטבח. לוקחים את הצלחות. מה עשיתם? תראו מה עשיתם לנו. את הכל אימנתם אותנו. רק תהילים, רק משלי, רק חומש לא שכחתם. זה מה שקורה לעינינו. אז כמובן שגם התהליך שאנחנו חווים היום, יש איזה מסך עשן של פה התמודדות, ותמיד יהיו צדיקים שקובלים על על נפילות, יותר איזה נפילות הראיות מול התהליך העצום שהוא נגד לכאורה, הוא נגד הטבע. ואחד גורר את השני. וזה אנחנו בטוחים בתשובה, התשובה הראשונה, שאם עשו ברץ חמדה, והתשובה השנייה, שמגיעים אל הקודש. מציון מגיעים לירושלים. אז פה מתגלה שגם מה שנדמה לנו כחטא, בעצם גם בזמן החטא הוא לא כפר באלוהיו. גם בזמן החטא. לכן החטא היה רעי. אבל אתם זוכרים מה שהרב כותב? בשביל זה צריך צדיקים בהירים, צדיקים עליונים, בני עלייה שהם מועטים. יש צדיקים אחרים שלהפך הם מצטערים. מכל גסות, מכל נטיות חומריות, הם ממש בשרם מתמלא רוגז. הנשמה מתשטשת על ידם. קשה להם מאוד. ועל זה נענשים הרשעים, שהם מצערים אותם. ועל זה המשיח, עתה לעתה וצדיקיה בתיובתה. כמו שאומר הזוהר, לבעלותך. שהמשיח הוא יביא את הצדיקים למדרגה עליונה יותר. לראות שהכל היה ביד מכוונת. דרגה של אמונה יותר פנימית. זה ככלל תהליך שרואים אצל רבי שמעון בר יוחאי. הרי התוספות במעילה כותב, גם רש"י האמת שם. זאת אומרת שרבי שמעון היה קפדן, היה כעסן, ככה, עם אותו ספור. בגלל מעשה שהיה שם, ורואים, שפחדו לתת, הוא מקפיד על קוצו של יהוד, וגם רואים את זה גם בהידרה. פשוט תירתו, כולם באים מתאספים, רבי שמעון, מה, כולם באים פה? מה קרה? בזמן ההידרה, מי יכול להיכנס? רק אומר את זה, יש פה איזה אש, כולם בורחים. מה, אתה דואג רק לחבריה קדישה שלך? בצוק להפך. רבי שמעון, הוא מתעלה לדרגה כזאת, הוא צריך התבודדות, הוא צריך את החבריה קדישה כדי להתעלות איזה נקודה פנימי, לחדר פיקוד, כדי להעלות את כולם. אם הוא ירד, נראה עם כולם, אז מי ירומם? הוא עכשיו נמצא בתא טייס כדי לתת גובה, כדי לפתור את כולם, לרומם. כל העבודה שלו היא עבודה בשביל הכלל. היא עבודה גם בשביל הצדיקים, שגם אותם תנאים או אותם צדיקים, הם לא יכולים להיכנס, לא כל אחד יכול להיכנס רבי שמעון בר יוחאי. רק בני עלייה ונמועטים, רק אותה חבורה קדישה, יכולים להיכנס. שמי שיזדקק לאותו אותו מבט פנימי, אז הוא יוכל למשוך את האחרים. מה יקרה לאחרים? הם דווקא יגידו, יצטערו על כמה שקורה, לא יוכלו לסבול. יחמיצו את כל ההתבוננות מהשורש. נסיים מהפסקה, כמה שורות מהפסקה הקודמת. יסודה של הגלות הוא הפירוד. פירוד של הארץ מן השמיים. פירוד השכינה של מטה מהשכינה של מעלה. אולם מי שעוסק בתורה לשמה, שבזה הוא עושה שלום בפעמליה של מעלה ובפעמליה של מטה, הוא בונה אותה מחדש. הרי הוא סולל דרך מן השמיים לארץ, מן הארץ לשמיים. ובזה הוא מקרב את הגאולה. לזה הרב חותם את הפסקה, את הפרק של תקומת ישראל על ידי הרמת קרן התורה. תורה כזאת שהיא חיבור. תורה כזאת שאתה יודע שאתה יונק ממקום של חיבור שמיים וארץ. ולכן אתה מטייל. לפעמים אתה מחבר דרך, סולל דרך מן השמיים לארץ. ולפעמים מן הארץ לשמיים. פעם רציתי להסביר שזה האהבה הגדולה של הגר"א למגיד מדובנה. הרי לכאורה זה לא כל כך מובן. כמובן שהמגיד היה אדם גברא רבא, אבל בכל זאת, ליד הגר"א, מה הגר"א היה צריך אותו? אתם מכירים את הכתבים, השגרות של הגר"א, חלקם זה דרך הבן שלו, שהוא בעצם מזעיקים את המגיד שיבוא לגר"א, כמו חמצן, שהגר"א צריך אותו, הוא חייב לראות אותו. מה הגר"א צריך אותו? מה? חסר לך את ה... כאילו, מי כבר היה ראוי לו תלמיד של הגר"א? אז בכלל שהגר"א יצטרך מישהו? רבי חיים מוולוז'יץ מרגיש את עצמו כאפר בפני רבו. מה הגר"א היה כל כך צריך את המגיד? לא רק אהבה, לא רק חיוך. פעם חשבתי שהגר"א הוא השתשע מהמגיד. כך כשלמדתי את האגרות הללו, הבנתי שזה לא רק השתשע, זה לא שהוא אל החיוך על ידי המשלים. הגר"א היה צריך אותו. זה סוג של השלמה. אז חשבתי, שעיקר תורתו של הגר"א זה לחבר את הארץ לשמיים. הוא מרומם את כל מה שהוא רואה, מה העבודה של הגר"א? הוא רואה איזו תשובה, איזה סעיף בשולחן ערוך, איזו תשובת הרשב"א, יש פה דין כזה וכזה. זה גמרא פלוני. זה המקור שלפעמים הוא לא מוצא, זה תיקוני זוהר. יש פה איזה מנהג שלכאורה טוב. אם זה לא כתוב בשום מקום, אז לא, באמת זה רשות. נהגו ישראל, ישראל טוב הרי קודש, אני אגיד לך איפה זה. הגר"א משייך את כל מה שהוא מתבונן, כל מה שהוא רואה, כל מה שכתבו, משייך את זה לנקודת היוד. משייך את זה למקור. זו עבודה של הגר"א. שהוא רואה שהתורה מתפרסת, מתפשטת מדור לדור, כך הוא חושש מזה, אומר, בסוף אנשים יתחילו לנהוג לפי הרבה שלהם, ובסוף הרבה שלהם הופך להיות רבי עקיבא, חס וחלילה. אז נגיד, עכשיו אתה הופך להיות תורה חדשה, שהנה מה שנהגו בקהילה פלוני, קהילה אלמוני. כל אחד עכשיו יתפוס, איך אומר, הנודע ביהודה, זה ספר על גבי ספר. אז לכן הגר"א פשוט קיבץ את הכל לשורש, למקור. והמגיד היה הפוך. הדרך של לראות תורה, ללמוד איזה רעיון מתוך המקור, עכשיו צריך להשקוט את העדרים. אז עכשיו אני מביא את השמיים לארץ. אני ממשיל, נותן הפשטה לרעיון של חז"ל בשפה ממית. זה השלמה לדברי הגר"א. זה לקחת את המקור ולהוריד אותו לארץ. זה הכוח של המגיד. אז זה היה דו סיטרי. הגר"א היה צריך את ה... את הכוח השני הזה. שללכת להשקות עד אחרון התלמידים, שכל אחד אחד יחייך מהמשל, והשני מבין שהמשל הזה הוא מדוקדק לכל פרטיו. וכל תורתו של הגר"א זה התורה של גאולה. התורה של חיבור. לכן התורה של הגר"א היא הביאה גם לעלייה, לבניין הארץ. שיסודה של הגלות היא הפירוד. ויש שעוסקים בתורה כדי לשחוט שרינה, כדי לבוא ולחבר. זה תקומת ישראל על ידי הרמת קרן התורה. אתם זוכרים שראינו שהרב אמר שלא תיתכן רק על ידי הרמת קרן התורה. ואז ראינו את מה שהרב כותב ואמר הראיה על כך. זה לא יכול להיות אחרת. ואם אתה רואה תקומה שלא על ידי הרמת קרן התורה, אז זה הפסקה הבאה שהתחלנו היום. זה מסך. זה צללים כדי להעביר את האור, משום שהאור בוהק מדי ואני צריך להסתיר אותו. נקרא רק את המשפטים של הפרק הבא, שזה המשך, פה זה בניין אחד שנבנה כאן. גאולת ישראל תיתכן לבוא באופנים שונים. האחד, הראשון, מצד צדקת ישראל, שהם זוכים בזה לגאולה. שני, מצד מילוי רשעת הגויים, מתמלה סעתם. לא בצדקתכם, לא מרובכם, כי אם ברשעת הגויים האלה. השלישי, ומצד שניהם כאחד. והגאולה לעתיד לבוא תהיה באופן השלישי. שמה? שיתגלה שכל העוונות והכישלונות של ישראל באו אך ורק מצד גודל החיפוש והביקוש אחרי השם. שמתוך שהם יודעים שכל חייהם אינם אלא חיי התייחדות עם המלך במסיבו, ואינם מוציאים שום עושר אחר זולתי בזה. ולכן מבליגים הם על כל יגון ונוח להם לקבל כל האיסורים שבעולם, ובלבד להתייחד עם הקדוש ברוך הוא. ובוחלים הם בכל שכר, גם עולם הזה וגם עולם הבא. כל אינם שווים בשבילם. מילי בשמיים, ממך לא חפצתי בארץ. מתוך זה, הם מבקשים את השם ומחפשים אנה ואנה, יהיה מקום כבודו. ודווקא מתוך החיפוש הזה, הם טועים לפעמים בדרכים שונות. תארים פה ושם, למעלה, למטה. יש, גם יש כאלה, כאשר אינם מוצאים את מבוקשם, אומרים, נזל וניתנה מעל מעדן לפחות. אבל כל זה בא מתוך הדרישה את השם ועוזו. אז זה יש לנו כמה פסקות חשובות שנראה את השם פעם הבאה, גם בדברי המרן הרב שמחריב, מעמיקים בנקודה הזאת. נאמר רק משפט אחד. ואני חושב שזה יסוד חינוכי מובהק, והרב לא רק היה רק נאה דורש. ואני נביא כמה סיפורים שרב חרל"פ אמרו לו שמחלים שבת, שמתאמנים, יש איזה, משחקים כדורגל, והרב הלך. וכך הרב ידע להתבונן, להעיר את הנקודה הפנימית. שאומר, דע לך שהרבה פעמים אתה רואה מישהו שמתרחק, זה בגלל שהוא לא מוצא, בגלל זה הוא התרחק. לא מצליח. מה שהמחנכים אומרים, לילד הזה יש בעיות בקשב וריכוז, אז הוא מועד לגלוש לשוליים. למה? הוא לא מוצא. אם היה מבין, אם היה מסוגל לשבת, בהרבה שיחות עם נערים שחזרו, אמר הרב ויצן שהוא ממש רואה ביישוב, שיש איזה גיל, 30-40, שכולם, שכל אלה שהתרחקו, חוזרים הביתה. ואחד מהנקודות שמציינים, והרבה שיחות עם אנשים, זה שלא אמרו, טוב, ילך החבל החרדי, טוב, אם כבר לא מקטלגים אותם, זהו, שם הגיל באוזן, אז הוא כבר כופר. הוא כבר בחוץ. בגלל שהוא רצה למרוד קצת. חלק מהמרידה זה בגלל שהם לא מוצאים. לא כל אחד הוא ברחי ליהנות מהאור. לראות את האור ולדעת להתענג. על תפילה, על נגינה, על רעיון, על דרשה. לא כל אחד. אז הוא לא מוצא, מתוסכל שהוא לא מוצא. לפחות הסיגריה, לפחות מעל מעדן אני כן מוצא. סיגריה הוא כן נהנה, זה פחות. מירוחה הוא יכול כן להנות. אז תן לו להנות, אז ככה אומר, לפחות את שם אני מוצא. ומתוך התקשורת, זה שאדם, הוא אוהב אותו מבפנים, פשוט, הוא חש לעזרתו, הוא מרגיש את המצוקה, שהוא מתחבר לנקודה הזאת של החיפוש, הוא משותף, הוא מבין את צערו. אז תראה שבסוף של דבר הם לא כל כך התרחקו. לא כפי שנראה. גם האבונות, וזה המכה למה שראינו היום, מה זה המסך? זה חלק מהחיפוש. זה גם תשובה למה שאלת יעקב. אתה אמרת, מצד הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמסובב, שיהיה... יש תשטוש. לא רק מצידו, אלא גם מצד הגברה. זה לא עבירה של ריחוק, כפי שהרב כתב באותה תשובה. זה עבירה של חיפוש, שבסופו של דבר מחפש את הקרוב. ולכן ברגע שהוא תואב, אז לפעמים נתנו לו דרך איזה ניגון, לפעמים דרך איזה צ'פחה, לפעמים דרך איזה חיור, לפעמים דרך איזה... קרבות לצדיק, לפעמים דרך מה שאנחנו רואים בעינינו. פתאום הוא בעצמו מספר לך שכל מה שהוא ניסה והלך וטייל וטיפס וירד וכל זה היה כדי לחפש. אבל כל זה בא מתוך הדרישה אל השם ועוזו. נמשיך את הנקודה הזאת, ננסה להחריב אותה בזאת השם.
שבוע הבא.